היום אנחנו הולכים לדבר על הספר מ-0 ל-1. אני חושב שהוא אחד מספרי היזמות והעסקים היותר מעניינים שיש לקרוא. הוא נכתב על ידי פיטר תיל. פיטר תיל הוא אחד מהמייסדים של פייפל, מה שנקרא אחר כך פייפל מאפיה, והוא משקיע הון סיכון, הוא השקיע בפייסבוק מאוד מאוד מוקדם. פיטר תיל היום הוא מיליארדר, בסדר? ההון שלו עבר את ה9 ספרות, את ה10 ספרות, והוא איש מאוד מאוד מעניין. הוא גם... הוא מסוג האנשים שהם, הוא לא רק המהנדס הזה שבא יזם בטעות איזה משהו, הוא דיפ תינקר כזה, בסדר? הוא פילוסוף עסקי. והספר הזה הוא ספר מרתק מבן אדם שיודע להסתכל על כל התמונה מלמעלה. בן אדם שיודע לבוא ולראות רגע עוד דברים נוספים ולא רק לבוא ולנתח. אלא הוא חי בתוך התעשייה הזאת בעולמות הטק. והספר הזה מדבר הרבה מאוד באוריינטציה של disruption. בסדר? הוא מדבר הרבה על אזורים של איך אני מייצר אימפקט משמעותי ואני הופך להיות מ-0 ל-1. הוא מדבר יותר באוריינטציה סטארט-אפיסטית טכנולוגית שמייצרת disruption בעולם, אבל זה ספר עסקי שכל אחד יכול לבוא ולקחת ממנו דברים. ואנחנו הולכים לדבר היום על 6 big takeaways, 6 דברים מרכזיים שאני לקחתי מהספר הזה. אגב, קראתי את הספר הזה יחסית מזמן, כשהייתה לי פרספקטיבה עסקית הרבה 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 יותר קטנה. הבנתי הרבה פחות בעסקים, ולאחרונה גם זיבזבתי בו קצת וגם התרעננתי בכל מיני תכנים באינטרנט, וההסתכלות היום והבנה על הדברים היא באמת באמת מרתקת, ולא סתם אומרים הרבה פעמים שספר הוא כמו ראי, שכל פעם כשאנחנו קוראים אותו, אז אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים דמות אחרת, או אנחנו מבינים דברים אחרים, ובאמת אני חושב שזה ספר שהוא מומלץ לכל אחד, בין אם אתם אנשי עסקים, יזמים, ובין אם אתם לא סתם רוצים לבוא ולהבין איך עובד העולם, והדבר הזה שנקרא disruption. ואני חושב שספציפית כרגע, אנחנו ב-2021, הסרטון הזה מוקלט, התוכן יהיה רלוונטי לתמיד, לא יודע מתי אתם מקשיבים לזה, אבל כתפיסה, יש מהפכות משוגעות שקורות עכשיו. משוגעות, בסדר? יש את כל עולמות המוביליטי, שיש מהפכות ברכב של גם קונקטיביות שרכבים הולכים לדבר אחד עם השני, וגם נהיגה אוטונומית שהולכת ונכנסת לבפנים, וגם מהפכה נוספת באותו עולם של הרכבים האלקטרוניים, סתם דוגמה לתעשייה, disruption מטורף, דברים שקורים שם בטירוף. כל עולמות הפיננסים משתנים בצורה דרמטית, עולמות הביטוח, יש בהם disruption מטורף, והרבה דברים נוספים, ומרתק דווקא עכשיו לבוא ולקחת את התובנות שיש מאותו ספר שנכתב כבר לפני כמה שנים טובות, ולראות איך זה עדיין רלוונטי ועדיין קורה. זאת הייתה ההקדמה ככה לספר, ובואו נתחיל עם הטייקאווי הראשון. לי ערב קוראים מיכאל מלמדוב, ואם לא עשיתם סאבסקרייב לערוץ, ובא לכם עדיין לקבל תכנים ודברים, מוזמנים באהבה ובחום לעשות סאבסקרייב, אני יודע להגיד ש-75% מהאנשים שצופים באופן קבוע בתכנים לא עשו סאבסקרייב. אז תעשו סאבסקרייב, ייתן לנו את הפידבק, יגרום לנו להבין שאתם איתנו, וזהו. אז בואו נתחיל. אז קודם כל הדבר הראשון זה שפיטר מדבר עליו, זה שאין נוסחה. אין נוסחה. ואנחנו מדברים, יחד עם זאת שאין נוסחה, כן יש דברים שאפשר להתחקות אחריהם ולראות מה גורם לאותו disruption. עכשיו, PayPal Mafia, בסדר? וממליץ לכם בחום אחר כך חפש קצת בגוגל ולהבין מה זה. PayPal Mafia זה קבוצת היזמים שהיו בתוך PayPal ויצאו מהם אנשים כמו אילון מאסק, בסדר? אילון מאסק שהקים את טסלה והקים את SpaceX ואת Neuralink ואת The Boring Company ועוד הרבה דברים נוספים נפלאים וטובים שהבן אדם הזה יודע לעשות. ויצר לא פעם אחת אקזיט על פייפל שנמכרה ב-1.5 מיליארד, אם אני זוכר נכון, לאי-ביי, אלא הוא יצר גם אחר כך את טסלה ואחר כך הוא יצר גם את SpaceX והוא יצר הרבה חברות משוגעות. יש את ריד הופמן ממייסדי לינקדין. בסדר? לינקדין קמה מתוך פייפל מאפיה, מתוך אותם אנשים שהיו בתוך פייפל. יוטיוב. בסדר? כמה מתוך פייפל מאפיה, וכו וכו וכו, אתם תראו, אם תחפשו רק פייפל מאפיה ותלחצו על תמונות בגוגל ולא על חיפוש, אתם תראו פשוט תמונות עם מלא 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 לוגוים של חברות מוכרות שאתם מכירים, שכמה מתוך אותו דבר. אז למרות שמראים שיש כן טנדנסיס מסוימים, חשוב לפיטר תיל לדבר על זה שאין נוסחה. בסופו של דבר, לייצר disruption עמוק ולהפוך מ-0 ל-1, להפוך ממשהו שלא קיים לגוף מאוד משמעותי, זה לא דבר שיש לו איזושהי נוסחה, וזה איזשהו בסיס ו-ground zero לכל הספר. אז זה דבר ראשון. דבר שני שפיטר מדבר עליו, פיטר אומר, אגב, בצורה שהיא לא פוליטיקלי קורקטית, בסדר? הוא אומר, כדי לייצר disruption וכדי להגיע לסדר גודל מאוד גדולים, וכדי לייצר עסק מאוד מאוד גדול, אתם צריכים לחשוב ולרצות ולחתור להיות מונופול. וזה אירוע לא כזה טריוויאלי מה שהוא אומר, בסדר? כי אנחנו הרבה פעמים כשרוב הבן אדם הממוצע ישמע את המילה מונופול, אוטומטית יש לו איזשהו סייג לגבי הדבר הזה. מונופולים זה רע, מונופולים משתלטים על השוק, מונופולים לא יוצרים תחרות הוגנת, מונופולים גורמים לזה שאנחנו משלמים יוקר מחיה וכו' וכו' וכו'. אבל כעסק, זה מה שאני רוצה להיות. והוא אומר את זה יפה בצורה לא פוליטיקלי קורקטית. אם אתה מונופול, אתה יכול לייצר לעצמך מנגנוני רווחים נורא נורא גדולים. ואם יש לך יחידות רווח בתוך החברה, יש לך P&L'ים בתוך החברה שמייצרים לך הרבה מאוד רווח, זה מאפשר לך לעשות הרבה מאוד דברים. הרבה מאוד דברים. והוא נותן כמה וכמה דוגמאות בתוך העולם הזה, וכשאנחנו מסתכלים גם על עולמות הטק, בסדר? שוב, זה תלוי באיזה גזרה. אבל יש הרבה מאוד עולמות בעולמות ההייטק ש... winner takes it all. אם ניקח יועצי משכנתאות, מתווכי נדלן, קוסמטיקאיות, עורכי דין, כל מיני עולמות כאלה, זה אלה שווקים מבוזרים, זה לא שווקים שהם מאוחדים, הם לא מונופוליסטיים, זה לא שיש עורך דין אחד שכולם הולכים אליו, לא, יש מלא עורכי דין או מלא יועצי משכנתאות או whatever. אבל אם אנחנו מסתכלים על מנועי חיפוש, איינר? בגדול יש מנוע חיפוש אחד רלוונטי, כן, יש את זה בינג, והיה פעם איזה יאו משהו ויאנדקס וכו', אבל תכלס, יש גוגל. וכולנו התנקזנו לגוגל, ואני לא יודע, לא זוכר להגיד את המספר המדויק, דעתי בספר כשהוא כתב, זה באזור 76% היה, דעתי גוגל היום 80 ומשהו אחוז מהיקפי החיפוש, נכון? מהיקפי החיפוש ברשת. זה אומר שלגוגל יש מנגנון אחד נורא נורא ברור. ועל הדבר הזה, בסדר? על הדבר הזה, גוגל, זה אפשר לגוגל לעשות מלא דברים נוספים. כי הייתה לה פתאום יחידת רווח והפסד, הייתה לה יחידת רווח והפסד בתוך העסק, שיצרה לה המון, המון, המון כסף. ואם מסתכלים על לארי פייג' וסרגי ברין, המייסדים של גוגל, שאחר כך הביאו את המנכ״ל המיתולוגי שלהם, בסדר? שהמנכ״ל המיתולוגי תכלס הוא מי שהוביל את הדברים, יש לא מעט הרצאות שלו שאומרות, יכלנו לעשות מלא טעויות ומלא שטויות, כי היה לנו ארגזים, או באנגלית צחה shitload of money, שהוזרם לנו מתוך הדבר הזה, מתוך זה שהפכנו להיות מונופול, מזה שהצלחנו ליצור ערוץ פרסומי על אותו אזור, וזה יצר לנו כל כך הרבה כסף שיכלנו לעשות מלא דברים נוספים. ואפשר להסתכל על זה גם על מייקרוסופט, בסדר? מייקרוסופט הייתה ובאיזשהו מקום עדיין סוג של מונופול, בסדר? מייקרוסופט עם ווינדוס. עם החלונות, זה מערכת הפעלה שכולנו משתמשים. מי משתמש במערכת? יש איזה לינוקס אחת לכמה זמן, כאילו חלק מהאנשים זה פחות רלוונטי, וכן, יש תחרות היום כבר יותר ממק וכל העולמות של ה-iOS וכו', כל העולמות של המקינטושים, של המקים, אבל כתכלס הם מונופול לגמרי בעולמות ה-PC. אז ה-Windows מאפשר למייקרוסופט, המנגנון רווח הזה מאפשר למייקרוסופט לייצר הרבה מאוד דברים נוספים. אז כשאנחנו מסתכלים עכשיו על אותם עסקים, החתירה והרצון להיות מונופול, היא מה שמאפשרת לנו למעשה לבוא ולהתרחב ולייצר דברים נוספים. עכשיו, זה מה שאפשר לגוגל ללכת ולעשות גוגל דרייב, וללכת לעשות את כל האופיס לצורך העניין של גוגל, ואפשר לה לעשות מלא 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 פרויקטים צד, ג'ימל, זה מה שמאפשר לה לתת את ג'ימל בחינם, בסדר? ועוד הרבה דברים נוספים. היום כבר גוגל יש לה עוד ערוצי רווח נוספים, אבל עדיין, by far, הדבר שהכי רלוונטי זה המנוע חיפוש שממשיך להיות סופר סופר רלוונטי ולהוביל ולהשפיע בצורה נורא משמעותית. אז בשונה, ואני חוזר לדבר הזה, בשונה מהפוליטיקלי קורקטיות שלו, מה פתאום, סחר חופשי, ואגב, אם תשאלו את גוגל, גוגל יגידו, מה פתאום, אנחנו מונופול, מה החיפוש, מה החיפוש, יש מלא מקומות, זה לא רק אנחנו, יש מלא איזה, פייסבוק מונופול, אם תשאלו את פייסבוק, פייסבוק יגידו, אנחנו מונופול, מה פתאום, העיקר, יש להם את פייסבוק, יש להם את אינסטגרם, ועוד דברים נוספים, אז כגישה, הם תמיד כולנו מנסים להתנער מהיותנו מונופולים, כל מישהו מונופול, אבל כתפיסה, נורא נורא, השאיפה העסקית היא להגיע לשם. עכשיו, במילה, איך זה יכול להיות רלוונטי לכל מי שמקשיב לזה כרגע? כל אחד יכול לשאול את עצמו, איך אני תופס איזושהי נישה מסוימת או תחום מסוים שבתוכו אני יכול להפוך להיות למונופול? אם אני משווק דיגיטלי ובכוונה לוקח את זה לרמות בסיסיות, אז סיכוי טוב שאני אוכל לקחת נישה של קוסמטיקאיות, נגיד, סתם נותן דוגמה, או מאמני כושר, או עורכי דין, ולהתמקצע רק בנישה הזאת, וכל הפרסום שם, ואני יכול להפוך למיני מונופול, איינו? אני יכול לייצר איזושהי גרביטציה נורא חזקה שמונעת אליי. זה לא בדיוק כמו שפיטר תפיל התכוון אליו, כי הוא התכוון למשהו הרבה יותר גדול, בסדר? בתפיסה, אבל אם אנחנו לוקחים לדבר הזה, אני כן רוצה לייצר ולייצר אפס תחרות למולי. אגב, זה למה גם החברות הגדולות והארגונים הגדולים הרבה פעמים כל כך דורסים תחרות. כל כך כל כך דורסים והולכים לקנות אותה. כל הרבה יש אסטרטגיה עסקית של כל פעם כשמישהו כבר מגיע לגודל מספיק גדול שהוא מאיים, אז אני הולך וקונה אותו. שם קוד פייסבוק עם אינסטגרם, כן? שקנו את אינסטגרם אשכרה במיליארד דולר, כן? שהיום אם מסתכלים על המספרים עם אינסטגרם, הייתה חברה מבוזרת והייתה מגיעה לסדרי גודל האלה, המשמעויות כאילו מאות רבות של מיליארדים, בסדר? אז כתפיסה, מסתכלים הרבה פעמים על רכישה. טוב, אז דבר שלישי שאפשר לקחת מהספר, ממה שפיטר תיל מדבר עליו, הוא מדבר עליו לעומק, בסדר, בהרבה הקשרים, הוא מדבר על, לא חייב להיות ראשון. יש לנו נטייה הרבה פעמים לחשוב ש, אוקיי, אני צריך להיות הראשון שיוצר את הרעיון או מביא את הדברים. גוגל לא הייתה ראשונה. היה לפניה, היה את לפניה את יהו, והיה את ינדקס, אם אני לא טועה, היה כמה מקומות, לא, היה את יהו בטוח, פייסבוק, לצורך העניין, לא הייתה הרשת חברתית הראשונה. היה כמה רשתות חברים, כאילו היה רשתות חברתיות לפני פייסבוק. אבל משהו בתוך אותו עולם, בסדר, היה בו מספיק פוטנציאל שוק. הבין צוקרברג כנראה, לא בטוח כמה הוא הבין למה זה הולך, בטוח הוא לא הבין למה זה הולך להפוך להיות, אבל כתפיסה, מבינים שיש שוק מספיק גדול, רואים משהו שכן עובד בצורה כזאת או אחרת, ואם אני מצליח לייצר מה שאנדי גרוב מדבר עליו, דיבר עליו הרבה, זכרונו לברכה, הוא אנדי גרוב, המנכ"ל המיתולוגי של אינטל, דיבר על 10x improvement, שהרבה פעמים אני רוצה לקחת איזשהו תחום מסוים, ואני רוצה לחפש איך אני מייצר 10x improvement, משהו שהוא פי 10 יותר טוב. שם קוד, כשהאייפון יצא, אז האייפון היה 10x improvement לטלפונים האחרים שהיו, לכל הנוקיות למיניהם, ה-N95 וכו'. אז אני לא חייב להיות ראשון, אני יכול להיות גם מישהו שמגיע אחר כך, אבל מגיע טוב יותר, עם הבנה עמוקה של השוק, ואיך אפשר לדייק את הדברים. 4. יש תהליך שנקרא התבגרות של שווקים. פיטר טיל מדבר על זה בכל מיני הקשרים. והוא מדבר הרבה על בועת ה.com, הבועה שהתפוצצה בשנות ה-2000. איך שהתחילו להתפתח חברות האינטרנט, הייתם יכולים לקחת book.com, glass.com, battle.com, ללכת למשקיעים, והיו משקיעים בכם לא מעט כספים. ומה שקורה לאורך, ואז בסופו של דבר, בגלל שהייתה נהירה כזאת גדולה לכל הדבר הזה של .com, בלי הבנה אמיתית של השוק, אז התפוצצה אותה הבועה, והייתה קריסה של הנסדק, וקריסה נורא נורא חזקה, וגם עיבוד אמון בתוך השוק הזה. של האינטרנט, בסדר? לקח לזה זמן להיבנות מחדש ולגרום לעסקים אמיתיים לקום. אז פתאום מדבר על זה שהרבה פעמים כשיש אקוסיסטמים חדשים שנוצרים, ואגב, באותם שנים, וזה תהליך כנראה שהוא קורה, איך שהתחילה נהירה לדבר הזה, ונגיד היום אפשר אולי לדבר על איזו, על עולמות הקריפטו, שגם כן כבר עבר איזושהי התבגרות מסוימת, אבל הוא עדיין סופר 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 תנודתי, בסדר? ועדיין יש איתו המון המון בלגנים, אבל כתפיסה, גם הקריפטו בהתחלה היה כביכול ל-early adapters ולאנשים לא מקצועיים שהיו מה שנקרא עושים איזה gambling כזה, ולאט לאט 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 התחום הזה מתפתח, מתבגר, ויותר ויותר שחקנים רציניים נכנסים ועושים לו מה שנקרא נרמול. אז לפני בועת ה.com, לפני התפוצצות בועת ה.com, לא היה נרמול. לא היה נרמול, אנשים לא היו מבינים והיו נכנסים לזה. היום אם מסתכלים על איך לצורך העניין בנויה תעשיית ההון סיכון והשקעות, בין אם זה בישראל, בין אם זה בארצות הברית, היא נורא נבנתה, כבר ברור, כבר יש נורמות מסוימות, כבר יש הבנה של איך לגייס, מתי לגייס, פרסיט, סיד, ראונד, סיריס A, סיריס B, איזושהי, מה זה VC, מיקרו VC, VCs כבר התמקצעו, ונצ'ר קפיטליסט, כאילו, קרנות הון סיכון כבר מתמקצעות ספר תחומים, יש קרנות של סייבר, ויש קרנות של ביוטק, ויש קרנות של מוביליטי, ויש קרנות, כבר האנשים כבר הפכו להיות אנשים שהם הרבה יותר בוגרים בתוך התעשייה הזאת, והתעשייה והתהליך התבגר. אז יש דברים ששווקים קמים, ואז הם בסופו של דבר יכולים להתבגר ולזוז. דבר נוסף שפיטר טיל מדבר עליו הרבה, הוא מדבר הרבה על גדילה גיאומטרית בתוך הספר. הוא מדבר על זה ש-once עברנו איזה טיפינג פוינט מסוים של גדילה, יש עקומה, וקוראים לזה הרבה פעמים במחירות, נגיד, של ארגונים, הוקי סטיק. כמו הוקי סטיק, שזה מקל הוקי, שהוא כזה מצויר כזה, כמו איזה לולאה כזאת, כמו נייק, רק הרבה יותר מתוח כזה, ומתוח. אז הרבה פעמים רואים בחברות את הדבר הזה של הגדילה הגיאומטרית, שיכול להיות איזשהו מצב שדברים לא לגמרי זזים, ואז פתאום יש איזושהי צמיחה אקספוננציאלית, והדבר הזה מאפשר איזושהי, אנחנו צריכים להבין את הכוח של זה, וואנס אנחנו נכנסנו לתוך זה, לייצר איזושהי all in, להיכנס לגמרי all in בדבר הזה, ויש עוד איזה משהו שיחסית מוכר בעולמות הסטארט-אפים, שנקרא triple triple double double. היום מדברים על זה הרבה, שחברה שרוצה להגיע למחזור מחירו, רוצה להפוך להיות ליוניקורן, בסדר? שאמורה להגיע ליוניקורן, שיוניקורן זה שווי חברה ואלואציה של מעל מיליארד דולר, אז היא צריכה להיות בסקייל של מחירות, בגדילה של מחירות של triple triple double double. זאת אומרת, שילשתי את ההכנסות שלי בשנה הראשונה, שילשתי את ההכנסות שנה שנייה, הכפלתי את ההכנסות שנה שלישית, הכפלתי את ההכנסות שנה רביעית. ואז הטריפל טריפל דאבל דאבל הזה אמור לייצר לי את הוקטור, שבסופו של דבר אני אהפוך ליוניקורן מסוים, והאוקי סטיק הזה זה משהו שרואים אותו וזז בצורה נורא נורא מהירה, והוא מדבר על הכוח של זה הרבה פיטר טיל בתוך הספר, ואיך אנחנו יכולים לבוא וואנס זיהינו את זה, או וואנס חתרנו והגענו לדבר הזה, להיות all in בתוך הדבר הזה. ודבר אחרון, שישי, שאיתו נסיים, את הספר, ואני חושב שזה נרטיב שאפשר להכיל מתוך כל הספר הזה. ושוב, לא לפספס את הקריאה שלו, כי יש בו המון המון עומק, ושוב, אמרתי את זה בהתחלה, הוא דיפ תינקר. בסדר? הוא לוקח, והוא באמת נכנס לדברים בצורה מאוד מאוד עמוקה, והוא יצר מלא גרפים שהם חצי אקדמיים כאלה מעניינים, ושווה גם לבוא ולבחון את זה במבחן הזמן, במבחן התוצאה, ולראות כמה זה באמת באמת עמוק. אז הדבר האחרון שנסיים איתו, וזה נרטיב כללי, הוא מדבר על think big. וזה מתחבר לי לשם של הספר של שמעון פרס, זכרו לברכה, אין מקום לחלומות קטנים. אז פיטר תיל מדבר על תחשוב גדול, תחשוב מונופול, תחשוב גדול, תחשוב לבוא ולטרוף את השוק, לעשות disruption, 10x improvement, לייצר איזושהי תפיסה שהיא שונה לגמרי, ויש בזה המון לקחת לחיים שלנו ולעולם העסקים בכלל. אז זהו חברים, מקווה שקיבלתם ערך בתוך הסרטון הזה, ממליץ באמת באמת בחום לקרוא, וגם אם לא לקרוא, אז תקראו קצת מאמרים, תחפשו איזה תקציר נוסף על הספר הזה, לתפוס עוד איזה זווית, עוד איזה ידיעה, עוד איזה שהוא משהו, וזהו חברים, נתראה בתכנים הבאים, לי קוראים מיכל מלמדו, ואם בא לכם לקבל ממני אחת לשבוע איזשהו מייל, ניוזלטר, שנקרא 5 בחמישי, שזה 5 דברים שיצא לי להיחשף אליהם בשבוע האחרון, זה יכול להיות תוכן, זה יכול להיות דרך ציטוטים, הרצאות, סרטונים, זה יכול להיות פודקאסטים מעניינים שיצא לי להיחשף אליהם. זה לא רק תכנים שלי שם, כן? זה הרבה תכנים שאני ככה נחשף אליהם מבחוץ. זה יכול להיות איזושהי מגמה שפתאום קורית, הזדמנות שכדאי לבוא ולבחון אותה, מוזיקה טובה, אפליקציות רלוונטיות, כל מיני דברים. אז אני משתף בניוזלטר השבועי הזה, 5 בחמישי. מוזמנים לחפש בגוגל 5 בחמישי, או אם אתם כאן ביוטיוב, אז לחפש איזה לינק כאן איפשהו, להירשם, חינם לגמרי, אין גם מחירות, אין שום דבר, הכל באהבה גדולה. זהו חברים, תעשו סאבסקרייב. תרשמו לניוזלטר ונתראה בסרטונים הבאים.